בואו נמשיך מהנקודה בה עצרנו אתמול בסוף עמוד י' ד' ועוד אמרו על האדם אשר נמצא בו התורה ראוי להרחיק עצמו מן התאווה הגשמית. הסברנו אתמול את עומק העניין שיש בזה שהתורה היא אמת כללית והתאווה הגשמית היא צמצום פרטי נורא. בפרק אלו עוברים במסכת פסחים אמר רבי יצחק כל הנהנה מסעודת הרשות לסוף גולה שנאמר האוכלים קרים מצון ועגלים מתוך מרבק. זה בפסוק בנביא עמוס פרק ו וכתיב בתראה. לכן מה כתוב אחר כך? לכן עתה יגלו בראש גולים. כלומר, כיוון שבאותו זמן שקו באכילה ועוד אכילה ועוד אכילה, אכילת רשות, אז לכן אלה שכל כך שקו באכילה, באכילת רשות ולא אכילת מצווה, הם יהיו בראש הגולים. באו לבאר, צריך לתקן את המילה, גנות התלמיד חכם, כאשר אין לו הנהגה הראויה לתלמיד חכם, שראוי שיהיה לו הרחקה מנענאות הגוף, שזה ראוי אל האדם שהוא שכלי, כמו שהוא תלמיד חכם. כלומר, השכל מחייב התנהלות מיוחדת, שונה מההתנהלות השפלה, שאדם אומנם יוכל לטעון שהוא לא אוכל שום דבר אסור, הוא כל הזמן אוכל רק מותר, ואפילו יכול להיות כשר, ואפילו כשר למאדרין, אבל האוכל כשר, לא צורת האכילה, לא השיקוע בענייני אכילה, זה לא קשר מבחינת התנהלות של אדם שרוצה להידבק במדרגה רוחנית שכלית. זה דורש מן האדם התרוממות, זה דורש מן האדם לרומם את כוחות החיים שלו ולא להשאיר אותם במציאות טבעית. הרי מה הבעיה? הבעיה היא שהתורה עניינה לתת לאדם אידיאל אלוקי ולא רק מציאות טבעית. המציאות הטבעית היא מציאות חסרה. כל מי שמתבונן במציאות הטבעית של העולם יראה שיש הרבה חסרונות במציאות הטבעית, כן? יש הרבה בעיות, יש מחלות ויש צרות ויש רעידות אדמה ויש הרבה בעיות. אז אם כן, איך נצא מכל זה? נרומם את המציאות הטבעית למדרגה אלוקית. נשלים את המציאות הטבעית בהשלמה אלוקית. אבל כדי לרומם את המציאות הטבעית למציאות אלוקית, הרי האדם צריך גם לקנות לעצמו התנהלות שהיא לא רק התנהלות טבעית, אלא התנהלות שהיא יותר שכלית. המהר"ל קורא התנהלות שכלית, הכוונה בלשון של המהר"ל שכלית, הכוונה רוחנית, זה הכוונה. שכל, זה החלק העליון שבאדם. הוא חייב. זה לא מספיק שאדם יושב ולומד. הרי זה צריך להשפיע על כל שיוך קומתו של האדם. התורה צריכה בעצם להקרין על כל שיוך קומתו של האדם. אם אדם מנסה לרומם את ראשו, אבל כל הגוף נשאר מאוד כבד, אז יש לו קושי להזדקף. אתם ניצבים היום, כולכם. אומר האור החיים הקדוש, ככל שדבר הוא יותר קדוש, הוא יותר זקוף. לכן, האדם הוא נברא זקוף. לעומת הבהמה, שהיא הולכת על ארבע, ויש מדרגה פחותה מן הבהמה, זה מדרגת הזוחלים. אלה בכלל לא הולכים, הם צריכים לזחול, ככל שיש דבר פחות, שפל יותר, אז הוא יותר קרוב לאדמה, ואדם הוא נברא בצלם אלוקים, לכן הוא קומה זקופה. והולכתי אתכם קוממיות. מה אומר רש"י? בקומה זקופה. כך אומר רש"י שמה פרשת בחוקותיי, כן? כן, יש לו יותר רגליים, מרבה רגליים למשל. יש תולעת שההגדרה שלה, נכון, אתה אומר, נכון, זה בדיוק זה. יש איזה זוחל כזה, איך אנחנו קוראים לו? מרבה רגליים. זאת אומרת, זה יותר קטן וצריך יותר רגליים כדי לשאת אותו. ולעומת זה האדם, כן, הוא גדול וכו', תופס הרבה מקום, ודי לא ללכת על שתיים. למה? בגלל שבאמת מה שבזה, אתם יודעים שזה בכלל מבחינה מדעית זה דבר מאוד פילי שהאדם עומד על שתי רגליו מבחינה פיזיקלית, בגלל שזה משקל מאוד גדול שעומד בסך הכל על משטח מאוד קטן. זה לכאורה האדם היה צריך ליפול קדימה. זה ממש פלא, זה פלא מאוד גדול. זה איזון מאוד דק שעושה שהאדם יכול ללכת בקומה זקופה. לכן כשהאדם לא הולך כמו שצריך, מיד הוא נופל. כי זה באמת, המשקל מושך אותו כלפי מטה, מיד. זה משקל מאוד גדול, סך הכל. אתם 70, 80 קילו. שהאדם צריך לסחוב על סך הכל שתי רגליו, שזה משטח קטן. אז זה בנוי במשולש מאוד מדויק. העמידתו של האדם על פני הקרקע היא בנויה על עמידה מתוך משולש מאוד מדויק שעושה שאדם יכול לעמוד. יש פה איזון מאוד דק, בקלות אדם יכול לאבד את האיזון הזה. וזה מראה רק שפה יש משהו מכוון מאוד, שאדם יעמוד בקומה זקופה. למה? כי מצד האמת נשמתו מושכת אותו כלפי מעלה. מצד האמת, הצד הרוחני שבו מושך אותו כלפי מעלה, ככה אומר האור חיים הקדוש. על אתם ניצבים היום כולכם. ככל שדבר יש בו יותר קדושה, אז הוא עומד בקומה יותר זקופה. כן? וזה הברכה. לא רק לגבי הפרט, גם לגבי הכלל. והולכתי אתכם קוממיות בקומה זקופה. שהכלל עומד בקומה זקופה, זה אומר שיש בו ריבוי קדושה. כן? בין העמים. קומה זקופה בין העמים. אז תלמיד חכם, אסור לו להיות מתכופף כלפי המציאות הטבעית. אם אדם שקוע כל היום בעוד סעודות ועוד אוכל ועוד הנאות וכו', אז הוא בעצם כפוף למציאות הטבעית. זה לא מתאים למדרגה של אדם שעוסק בתורה. אדם שעוסק בתורה הוא צריך להיות סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. זה צריך להיות מצבו. וביור זה, כי כאשר הוא נהנה מסעודות הרשות, התלמיד חכם שרודף אחר הנאות הגוף, כן, כי סעודת מצווה אין הסעודה עניין גופני, שהרי מצווה יש בזה. זהו, זה העניין. סעודת מצווה, מה זה משנה? שאתה קורא לזה סעודה או סעודת מצווה, זה משנה מאוד. כי אתה מחבר את האכילה לאידאל כלשהו. מה זה סעודת מצווה? זו אכילה שאתה נותן לה מטרה. אתה לא משאיר את האכילה לשם האכילה. אתה קובע מטרה לאכילה. על ידי זה אתה מרומם את האכילה, לכן יש עזרות במסכת אבות. שלושה שאכלו ואין ביניהם דברי תורה. המשנה אומרת שזה חמור מאוד, מה קרה? בסך הכל אכלו. אכלו דבר כשר, כן, זה לא העניין. זה שהם התחברו, והחיבור ביניהם לא הוליד מדרגה רוחנית. הוא לא הוליד דיבור של תורה, הוא לא הוליד שום אידאל, אלא הם דווקא מתחברים כדי לאכול. כן, יש לנו דבר מאוד מיוחד, מצוות זימון. כשהוא ביקש ממני להסביר מה זה מצוות זימון, למה שלושה שיושבים ביחד חייבים לזמן. יש אומרים שזה דאורייתא. מה קרה? מה זה כל כך משמעותי? שאסור לאחד לעזוב לפני ברכת הזימון. שלושה שאכלו יחד, אסור להם להתחלק. ואם הם עשרה, גם אסור להתחלק. כדי שיוכלו להזכיר את שם השם. מה קרה? מה זה? בסך הכל, אומרים ברכת המזון. מה ברכת הזימון עושה? ברכת הזימון עושה שהיא מוכיחה שאנחנו מתחברים כדי להזכיר שם שמיים. זה מה שברכת הזימון. נברך ביחד. בשביל זה אנחנו מתחברים. חיבור טוב יש לנו. אנחנו מתחברים כדי להזכיר את שם השם. כי שם השם יקרא. זה, זה, זה חיבור לשם הזכרת שם שמיים. לא מתחברים יחד לסתם, בואו נשב ביחד ונאכל ביחד ונפטפט ביחד וסתם נבלה את הזמן ביחד. זה לא מדרגה אידיאלית, המדרגה הזאת. כן, יש מדרגה הרבה יותר שלמה. הנה, זכינו לאכול ביחד, אז בוא נברך את השם ביחד. אז יוצא מזה קידוש השם הרבה יותר גדול. כשאנשים ביחד, כן, כמו שחילול השם, חלילה, זה דווקא קשור למציאות ציבורית. כן? ונקדשתי בתוך בני ישראל. גם קידוש השם זה קשור למציאות ציבורית. ולכן כשאנשים יושבים ואוכלים ביחד ומזמנים, אז זה אומר שנברך ביחד לשם, אז יש בזה קידוש השם מאוד גדול. שאנחנו לא סתם התאספנו והתחברנו, ואנחנו סתם יושבים פטפטים בלי שום ערך ובלי שום מטרה. כי כאשר, כן, הוא ביור זה, כי כאשר הוא נהנה מסעודות הרשות, שרודף אחר הנאות הגוף, כי סעודת מצווה, אין הסעודה עניין גופני, שהרי מצווה יש בזה, וכאשר הסעודה להנאתו, נמשך אחר הגוף, לכך הוא ראוי לגלות. כן? כי מה כל העניין של הגלות? זה עניין הגלות. עניין הגלות שבעצם לפני שאדם יצא לגלות, כבר הייתה אצלו גלות. הגלות זה כבר התוצאה של ההתנהגות, ההתנהלות. כשאדם נוהג בצורה חומרית, יש פה גלות הנפש. מתוך גופו של האדם, יש פה גלות הנפש. כי האדם מקדיש את זמנו ואת מאמציו ואת כל מרצו, למה? לפרנס את גופו. נו, ומה עם נשמתו? היא בגלות. אז יוצאים לגלות. זה התוצאה. זה הפרי, זה הפועל היוצא של ההתנהלות הזאת, החומרית, הגשמית. כשנהגו בצורה כזאת, אומר הנביא עמוס, הם כבר בגלות. הגלות זה כבר הגילוי של המציאות הזאת, הירודה. כי האדם דבק בעליונים, ובשביל שיש לו דבקות לשם, אינו זז ואינו גולה ממקומו. מה אומר כאן המהר"ל? שהקביעות היותר גדולה של האדם בעולם זה מצד האלוקות. האלוקות זה קביעות. החוסר אלוקות זה גלות, זה טלטול. אדם מטולטל כי הוא לא מחובר לדבר אמיתי. כשאדם מחובר לדבר אמיתי, אז יש לו גביעות, יש לו גביעות בחיים. ברוך כבוד השם ממקומו. הקדוש ברוך הוא מקומו של עולם, הוא מקומו של אדם. אז כשאדם מחובר לשם, יש לו גביעות של חיים. אבל כשאדם לא מחובר אל השם, אין לו גביעות של חיים. היום פה, מחר שם. הוא קרוע, הוא מתלטל ממקום למקום. אין לו שום סדר של קביעות. הוא אדם תלוש. החיבור על השם נותן לאדם באמת קביעותו. לכן כשאדם מתרחק מעניינים רוחניים, כי הוא שקע בעניינים גופניים, אז באמת הגלות היא מאוד קרובה למצב הזה. הגלות זה כבר התוצאה. ושרתם ועבדתם אלוהים אחרים, והשתחוויתם הם, וחרה אף השם בכם, ועצר את השם, ולא יהיה מטר, ועבדתם מהרה, ברוך נעומה. כי למה? אין לכם עוגן. אין לכם שום עוגן. אם אתם עוזבים את השם, אתם נשארים בלי עוגן. אדם שעוזב את השם, אין לו עוגן. אז מה החיים שלו? זה מפה לשם, משם לפה, אין לו כלום. אין לו משהו ש... אין לו אחיזה, אין לו נקודת אחיזה בחיים. נקודת אחיזה האמיתית של האדם זה דרך נשמתו, ונשמתו היא צריכה דבר אלוקי. לכן רואים לפעמים בני אדם. הם לא מוצאים את עצמם. הם מסתובבים בכל העולם. עושים סיבוב מסביב לכדור הארץ כמה פעמים. להם שום אחיזה בכלום. כאילו אין להם מקום בכלל בעולם. כן, פעם אחד אמר לי ככה. אני מרגיש שאין לי מקום בעולם. כדור הארץ לא מספיק גדול. אני מרגיש שאין לי מקום בעולם. עד כדי כך. באמת, אדם שסבל מאוד מאוד. היו לו מצוקות נפשיות מאוד גדולות. הוא אמר ככה, אני מרגיש שאני אדם שאין לו מקום בעולם. זה באמת קשה מאוד לשמוע את זה. אבל זה בגלל העניין הזה, כי אין אחיזה אמיתית באלוקות. האחיזה היא נותנת המון קביעות, זה מה שמסביר כאן המהר"ל. כי האדם דבק בעליונים. ובשביל שיש לו דבקות לשם, אינו זז. ואינו גולה ממקומו. וחיבור זה הוא על ידי השכל. כי בלא השכל, אין לאדם חיבור לעליונים כלל. בלי רוחניות, בטח שלא. וכאשר התלמיד חכם מרבה סעודתו בסעודת הרשות, שדבר זה הוא נטייה אל החומרי, אז יוסר ממנו החיבור והדבקות. אשר לאדם בעליונים, כאשר הוא שכלי. אדם אמור להיות דבק בדברים עליונים. כאשר הוא שכלי, הוא רוחני, אז נשמתו מוצאת את מקומה בעולם. יש לה חיבור מאוד גדול, לאמת. יש יתידות. יש במה להאחז. יש סדרים לחיים. אבל כאשר אדם הוא נוטה לעניינים חומריים, הגוף זה דבר קטן. זז מפה לשם, משם לפה. אין לגוף מקום מסוים בעולם. מצד הגוף, אדם יכול להיות בכל מקום, מצד גופו. ככה כתוב ברש"י, שהאדמה קולטת את גופתו של אדם בכל מקום בעולם. בכל מקום אתה יכול לשים אדם, האדמה תקלוט אותו. זאת אומרת, שמצד הגוף אין מקום מסוים. אז כשאתה אומר שלכל אדם יש מקום, מצד מה? מצד ברוך כבוד השם ממקומו. אדם צריך להרגיש את השייכות הרוחנית שלו למקום. וככל שאדם הוא יותר רוחני, יש לו מקום יותר קבוע. לכן המקום הכי רוחני, קוראים לזה ישיבה. מקום שבו לומדים תורה זה ישיבה. מקום שעסוקים רק בענייני הגוף, היוונים נתנו להם שם אצטדיון, רצים שם כל הזמן. אין מקום. רצים. ולפיכך אמר, כי אדם כזה אין לו דבקות למעלה, אדם ששקוע בענות גופניות. ולכך אמר, כי לבסוף גולה. ודבר זה, עוד רמזו חכמים במדרש, עוד מה אמרו, לא גלו עשרת השבטים, רק בשביל היין. בעשרת השבטים הייתה גלות יתרה, כי הרי עשרת השבטים גלו עוד לפני כולם. 140 שנה, לפני חורבן בית המקדש הראשון, כבר גלו עשרת השבטים. אז זה סימן שאם הם גלו לפני כולם, סימן שעשרת השבטים היה בהם חיסרון יותר גדול. לא הצליחו להחזיק מעמד. כן, ישראל, מלכות יהודה, החזיקה מעמד בארץ 850 שנה. אבל גלו, אבל עשרת השבטים לא, הרבה פחות. זאת אומרת שהם כבר סבלו מחיסרון כזה שמביא לגלות לפני. החיסרון יותר גדול בהם. מצד מה? אז חכמים גילו את הסוד. לא גלו עשרת השבטים, רק בשביל היין. שנאמר, ויתגל בתוך העולו. מה זה קשור? רמז על עשרה שבטים שנקראו על שם שומרון, שנקראת אוהלה. ככה כתוב בנביא יחזקאל, כ"ג ג' שגלו על עסקי יין, שנאמר השוטים במזרקי יין, בעמוס, פרק ו'. כלומר, עשרת השבטים, הם היו בארץ מאוד עשירה. שומרון זה מקום מאוד עשיר. יש שם ריבוי קרמים, ריבוי גפנים. עשרת השבטים מאוד, הם היה להם שפע מאוד גדול. אז הם נהנו. נהנו מן העולם הזה. ומה זה גרם להם? גלות. וזה עוד הוכחה למה שנאמר כאן. והוא דבר זה בעצמו. וכמו שפירש רשי, זיכרונו לברכה, בפירוש החומש. ושם ביארנו זה. והתבהר בסמור גם כן. אצל מי שאין לו דעה, לבסוף קולה, גולה, אין שם. כן? מי שאין בו דעה, לבסוף גולה. זאת אומרת, מה שנותן לאדם קביעות, זה דעתו. מה? כן, זה הכוונה. הכוונה היא... מה? לא, לא. הכוונה פה דעת, ממש. עניין רוחני. הרוחניות היא המציאות האמיתית של העולם. כן? מה שאנחנו רואים, המציאות הגלויה היא חומרית, גשמית, אבל היא בסך הכל כיסוי. קוראים לזה לבוש. היום כבר יודעים את זה, שהעולם זה אנרגיה. כלומר, זה רוחניות. כן. זה לא המציאות הגשמית. המציאות הגשמית זה הלבוש. כן. חוק שימור האנרגיה. מה זה אומר? חוק שימור האנרגיה. זאת אומרת, הכל מתחלף, הכל פושט צורה, לובש צורה, משתנה, אבל האנרגיה, כלומר, התוך, של המציאות זה קבוע. זהו. לכן, אם אתה אחוז, ככל שאתה אחוז בדבר יותר חיצוני, אתה אחוז בדבר יותר משתנה. ככל שאתה אחוז בדבר יותר פנימי, אתה אחוז בדבר יותר קבוע. עד שאתה מגיע לחוק שימור האנרגיה, אין שינוי. זה כללי. כן. מצד נשמתו, למשל, ניקח את האדם, מצד נשמתו, אין שום הבדל בין עולם הזה עולם הבא. הנשמה לא משתנה. מצד גופו יש הבדל בין עולם הזה עולם הבא. אדם כדי לעבור לעולם הנשמות צריך לעזוב את גופו כאן. אבל מצד נשמתו, לא. זאת הייתה הנשמה לפני שאדם נולד. זאת הייתה הנשמה בימי, במשך 120 שנה בתוך העולם הזה. וזה אותה נשמה גם אחרי שאדם גומר את חייו בעולם הזה. כלומר, בקיצור, אין שינוי. כן? מצד זה אין שינוי. זה הקביעות. ככל שדבר הוא יותר רוחני, יש בו יותר קביעות. ככל שאתה הולך לצד יותר גשמי, שמה זה כל הזמן משתנה. כן? גם בצד גופו אדם משתנה. יש גופו של תינוק, יש גופו של ילד, יש גופו של אדם בוגר, יש גופו של אדם זקן. זה משתנה, זה לא אותו גוף. אבל נשמתו זאת הנשמה. מצד זה אין שינוי. לכן החיבור לרוחניות, לדעת, מה שאומר המהר"ל, זה הגביעות האמיתית של אדם. אדם רוצה לקנות גביעות. מצד זה הוא צריך. אך אם לא, אז זה באמת גלות. מה זה גלות? עובר מפה לשם, משם לפה. זאת אומרת, אין לו אחיזה באמת במציאות של העולם שלנו. כן? לכן, בעם ישראל, תמיד מה שמאפיין את המדרגה הרוחנית של העם, זה האם הוא יושב בארצו, או האם הוא גולה מארצו. דבר שלא כל כך מצאנו בעמים אחרים. אצל עמים אחרים, זה לא מה שמבטא את מצבו של העם. או שהעם מצליח, או שלא מצליח. אבל בעם ישראל, מה המדד למדרגתו של העם? או ישיבה בארץ, או גלות מן הארץ. והתורה לא מפסיקה לדבר על זה. אם תלכו בדרך השם, תשבו בארצכם. אם לא תלכו בדרך השם, גלות. למה? למה? ומה? אין, בעמים אחרים אין דבר כזה, עם גולה. זה לא עם שלם שגולה. אולי חלקים של העם, אבל לא עם שלם. ובמיוחד שאותו עם, אחרי שהוא גומר את גלותו, חוזר לארצו כעם. למה זה המדד? בגלל מה שאנחנו עכשיו מסבירים. כי עם ישראל, מצד היותו שייך למדרגה הרוחנית העליונה, מה שיגלה אם הוא אחוז במדרגה הרוחנית הנכונה, זה קביעותו או אי קביעותו בארצו. אתה רוצה לדעת מה המצב העם? תתבונן מה קורה איתו. אם אתה רואה אותו נע ונד בארץ, בעולם, אז זה סימן שמשהו לא תקין. כי הרוחניות נותנת קביעות. זה התורה אומרת מפורש. אצלנו, אם כן, גלות, עונש, הכוונה תוצאה. אנחנו לא מחוברים לעצמנו, אז גולים. אנחנו כבר בגלות פנימית. כן. כן.
כן. כן. כל פער היצירה התורנית.
כי אנחנו מתנקים. לא, אנחנו מתנקים שם. שם אנחנו מפסידים את השיקוע בחומריות. לא נותנים לנו. אז מיד סף הרוח. אבל זה לא מצב אידיאלי. זה רוח בלי גוף. הקדוש ברוך הוא רוצה רוח בתוך גוף. כן. זהו, זה הסוד. שארץ ישראל היא לא גשמית. זהו. ארץ ישראל היא לא גשמית. זה כל העניין. ככה מסביר הרמב"ן בכמה פעמים בפירושו על התורה. אסור לך להתייחס לארץ ישראל ככל הארצות. משפט אלוקי הארץ. פרשת החרמות הוא מעריך מאוד. זה מאוד מאוד קבוע בפירושו של הרמב"ן. מצד זה תורת הסוד, כן? הרמב"ן מדבר על פי תורת הסוד. אתה לא מבין נכון מה זה ארץ ישראל. זה לא גשמי.
רוב העם מתייחס לזה כמקום גיאוגרפי.
גיאוגרפי,
אז כסף.
כן, כן, כן. אבל מצד האמת, זה ברור שזה המדד שלנו לרוחניותנו. נאמר קרבת אלוקים לי טוב. האם הצורך שלנו להיות בקרבתו מקבילה לרצון הקדוש ברוך הוא להיות בקרבתנו? כן, אני לדודי. ודודי לי, כלומר השם רוצה להיטיב, וקוראים לזאת, קוראים לזה לעשות חסד עם אלוקים. מה זה לעשות חסד? לאפשר לקדוש ברוך הוא להיטיב עמנו. כן. אתה רוצה לתת מתנה, צריך מישהו שיקבל את המתנה. כשאנחנו נוהגים נכון, אנחנו מאפשרים לקדוש ברוך הוא להיות מה שהוא רוצה להיות, להיטיב. כשאנחנו לא נוהגים נכון, לא מאפשרים לו להיטיב. זה החיסרון האמיתי. כן. כן, בדיוק, ממש יפה. מה העניין, נכון? נכון? ממש ככה, על מה נהנשו? על שנהנו מסעודתו של אותו רשע. בסדר, אבל הוא עשה כשר. וישתיע כדת, אין אונס. אם, כן? אבל זה בדיוק העניין. אתם שוקים בתוך גלות. הבאתי אתכם לגלות כדי להתנתק מהחומריות, אתם שוקים עוד יותר בחומריות. לכן מי שבאמת שוקע בחומריות בגלות, זה גלות בתוך גלות. זה קטסטרופה ממש. כי הרי כל המטרה של הגלות זה להתרומם מעל כל החומריות הזאת. נכון מאוד. שבת שלום.